נציב יום, נתרם בזכות מחילה שקיבלה תורמת מהנגזל. דהיינו, היא גזלה בעבר, ביקשה מחילה וקיבלה. והיא מבקשת לעורר את עם ישראל על עוון הגזל והגניבה, ומציעה לכולם להשיב את הגזלות, כמו שהובא בהרצאה בטבריה, שגניבה וגזל חמורים מאוד בשמיים. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יסלח לכל עם ישראל, אמן. ובא לציון גואל, חלק תדבב. הקדוש ברוך הוא מסבב שעם ישראל יהיו ראויים להיגאל. נביא פה זווית אחד מתוך כמה אפשרויות. כל המתבונן רואה דבר נפלא. עדיין המשיח לא הגיע מזמן החפץ חיים עד ימינו. אבל רואים ניסים ובחוש איך מאחורי כותלנו הקדוש ברוך הוא מסובב בשנים האלה את עם ישראל שיהיו ראויים לגאולה. דבר ראשון זה התחדשות הטכנולוגיה לחזק את האמונה, להרבות בלימוד התורה לקראת ביאת משיח. כל מי ששומע את ההרצאות האלה, רואה שבדברים שכתב החפץ חיים הנצרכים לגאולה, ומתבונן סביבו, רואה דבר מדהים. איך ההשגחה סיבבה מאז שכל הדברים הנצרכים לגאולה התחזקו מאוד באופן שלא היה בדורות קודמים רבים. אז נתבהר בחפץ חיים, מצד הקדוש ברוך הוא אין שום סיבה שהמשיח לא יבוא כבר. כי הגענו לאחרית הימים וסבלנו מספיק צרות, ולמה בכל זאת הגאולה עדיין לא באה? רק בגלל החסרונות מצדנו. ומה הם בקצרה? דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנתבזה בהיותנו עמי ארצות או בטלים מן התורה. שתיים, מכיוון שלא מוכנים בידיעת הלכות קדשים והקורבנות. 3. כיוון שלא מצפים ומחכים לביאתו. 4. עדיין יש את החטאים העיקריים שגרמו לחורבן ולא תוקנו. 5. הגאולה תלויה בתשובה, וזה מה שחסר בעיקר היום. אף על פי שכל אלה תלויים בנו, והכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו ברחמים, והוא מסובב את עם ישראל בצורה כזו שיתקנו את כל העניינים, מתוך בחירה מרצון. ובמאה השנים האחרונות השתננו לבלי היכר. הכנה ראשונה שמצריך החפץ חיים, שלא יהיה עיכוב מצידנו לגאולה, שיהיה לכל יהודי חלק בידיעת התורה ובלימוד תורה כל יום. כי מי שאין לו אפילו את זה, אין לו פנים לראות את פני המשיח. וזה אחת הסיבות לעיכוב. כי הקדוש ברוך הוא אינו רוצה שנתבזה. ומאז החפץ חיים עד יומנו, פני העולם השתנו לטובה לבלי היכר בכמות לומדי התורה, ובשיעורי תורה, ובתלמודי תורה, בישיבות, וכו'. בדורו של החפץ חיים היה רק מעט ישיבות, ורק כמה אלפי בחורים בני עלייה למדו שם. בזמנו היו רשובים כ-8,000 איש בלבד. השאר הלכו לבתי ספר וגימנסיות, וכיום כל שומרי התורה ומצוות בלי יוצא מן הכלל שולחים בניהם לתלמודי תורה וישיבות קטנות וגדולות, עד שגם אלו שאחר כך יוצאים לפרנסה יש להם חלק גדול בדיעת התורה. לפני שנים כבר אמרנו את הדוח של הלמ"ס ש-24-25% מכלל הילדים בישראל לומדים תורה בבתי ספר תורניים, שזה משני מיליון בערך חצי מיליון. עד לפני כמה עשרות שנים לא היו כמעט אברכים שתורתם אומנותם לאחר נישואיהם. היום יש למעלה מ-150,000. פה בארץ רק. רובם ככולם היו יוצאים פעם לעבודתם לפרנסתם. ואפילו תלמידי חכמים הוצרכו לעסוק מעט בפרנסה. וכיום, כמו שאמרנו, רבו רבו חובשי הספסלים. גם אצל העוסקים לפרנסתם, אנחנו רואים איך ברוך השם רובם קובע עיתים לתורה כל יום, והשם סיבב שינוי גדול בכל תחומי החיים, שבעזרת המכשירים החדישים, גם בעלי בתים ופועלים לא צריכים לעבוד קשה. יש מזגנים, יש מחשבים, אפילו לחרוש זה היום בלחיצת כפתור. ממילא נשאר זמן וכוח כל יום לעסוק בתורה, לא כמו שחזרו פעם מותשים מעבודה מפרכת בחום לוהט, והיו נופלים על המיטה. היום בדרך לעבודה אתה יכול לשמוע שיעורי תורה. והכל כדי שכולם יוכלו לזכות לחלק בתורה. וזה אחת הסיבות למה הטכנולוגיה התחדשה בימינו, כדי להרבות בלימוד התורה לפני ביאת גואל צדק. וגם השם נתן את הרעיון של הדף היומי, ורואים שיש התעוררות גדולה, שכל יהודי יהיה לו חלק בתורה. יש אלפי שיעורי תורה, אם לא עשרות אלפים, ומפעלים שונים למשניות, לגמרא, לתנ"ך, לכל מיני דברים, בלי עין הרע. וספרים, על כל נושא יש ספרים, 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 ספרים. הכל מודפס, לא כתב יד משובש, הכל בכתב מהודר, ואפילו על דפים שאין בהם חילול שבת. אין לנו את הניסיונות שהיו בישיבות לפני השואה. הרב שח היה עם חולצה אחת שנים, נעליים קרועות, היה מלא אותם עיתונים. לא היה. בקור, באירופה, עוני, רעב, במסירות נפש. והיום תראו איזה תנאים יש, איך נראות ישיבות, איך נראות זה, מה זה, בתי מלון. דבר שני, לימוד קדשים. דבר נוסף שהעריך בו החפץ חיים שהוא נצרך וחשוב ביותר שיזכו לגאולה, זה ללמוד קדשים עד הלכה למעשה. כל תלמיד חכם יודע שבמשך יותר מאלף שנה כמעט לא התעסקו ברבים, בישיבות, בסדר קדשים. וכידוע, מלבד פירוש רש"י ובעלי התוספות, כמעט אין פירושים הראשונים על סדר זה. אפילו מאותם מפרשים שכתבו פירושים על כל הש"ס, כגון הרמב"ן, תוספות ראש, ריטב"א, ר"ן, מאירי. רק לרשב"א יש מייחסים פירוש על מנחות, וגם האחרונים כמעט אין פירושים על זה. ואפילו מאותם שפרשו על כל הש"ס, כגון הצלח, פני יהושע, חתם סופר וכדומה. כיוון שהם התעסקו בעיקר בהלכות הנוגעות למעשה. עד כדי כך שהחפץ חיים התחיל ופעל לחזק סדר קדשים, טרח ויגע הרבה לחפש ספרי פירושים על סדר זה, עד שמצא סך הכל 4 פירושים אחרונים והדפיס אותם בספר אסיפת זקנים. אחר כך כשמצא את הגבורת ארי על ענייני קדשים במסכת יומא, טרח והדפיס גם אותו. אולם מאז 150 שנה האחרונות אנחנו רואים שהשתנה דבר, אור חדש העיר בעולם. ובסיעתה דשמיא גדולי ישראל החלו לכתוב ספרים על זה, כגון הקרן אורה ושפת אמת, ובעיקר החפץ חיים עשה מהפכה בעניין זה בעולם, והחלו לעסוק בזה בכמה ישיבות וכוללים, ויצאו עוד הרבה ספרים על ידי הגרח והגריץ מבריסק ותלמידיהם, ועל ידי מרן החזון איש ועוד רבים מגדולי הדור האחרון. וביותר בחלק ההלכה, עד היום כמעט לא נכתבו ספרי הלכה על קדשים מלבד הרמב״ם, ואפילו עריף בראש והטור ושולחן ערוך שכתבו על שאר חלקי תורה לא כתבו על קדשים. עד שזכינו מאז זמן החפץ חיים בהרבה ספרי הלכה בעניין זה, ליקוטי הלכות לחפץ חיים, ערוך השולחן העתיד, עבודת הקורבנות, לחתן של החפץ חיים, וממש יצאו עוד ספרים חשובים ונפלאים הלכה למעשה. כבר בזמנו כתב המהרש"ם מברזן, בהסכמתו לליקוטי הלכות של החפץ חיים, ולא אכחד, כי ליבי אומר לי, כי זהו לאות על התנוצצות הגאולה במהרה בימינו, להכינה ולסעדה בזאת התורה לעולה, לעולה ולמנחה. ומן השמיים יעירו את רוח הרב הגאון, המחבר להיות זוכה ומזכה את הרבים. אי אפשר שלא לראות שהקדוש ברוך הוא מסבב, ומכין אותנו לקראת בניין בית המקדש, שנצטרך לדע הלכה למעשה את כל קדשים. ולכן לאחר 1,000 שנה, לא התעסקו כל כך בעיון ובהלכה. לפתע התעוררות גדולה, והיום הרבה כוללים עוסקים בזה. ובזכות תקנת הדף היומי, המון מעם ישראל בכלל כולו, זוכים ב-100 השנים האחרונות לעבור על סדר קדשים כל 7 שנים. ומסופר כששמע חפץ חיים מאמרם שפירא מלובלין, שמספרם של לומדי הדף היומי קרוב 250,000 בזמנו, ביקש ממנו להודיעו כשיגיע לימוד לסדר קודשים, כי כאשר המון כזה ילמד סדר קדשים, מובטח שהם יקרבו את הגאולה. דבר שלישי, ציפייה והכנה לגאולה. אנחנו עדים בזמננו להתעוררות לציפייה לגאולה. מה יש יותר מזה שאנחנו עושים סעודה של 1,000 איש? להודות לשם על הגאולה לפני שהיא תגיע. והרבה ספרים וחוברות נתפסים בעניין בית המקדש והגאולה העתידה והציפייה והכנה לגאולה. והחפץ חיים כתב ברור שלפני הגאולה התעוררו להכין את עצמה. בזמן שהגיע עת להתגלות כבוד השם בעולם על ידי המשיח, בוודאי מצאו אנשים מגדולי ישראל שהם היו במקום הנביאים מלפנים, ויזרזו להמון ישראל שיתחזקו באמונה ושישובו בתשובה, וגם יעוררו את המון העם להכין את עצמם בתורה ומעשים טובים, כדי שיוכלו לקבל את פניו כשיבוא. כך מובא באגרות ומאמרים כף. דבר רביעי, לשון הרע ושנאת חינם. אחד הדברים המעכבים הגדולים הוא חטא לשון הרע ושנאת חינם. אם היו אומרים לנו בעבר שיש אפשרות לעשות מהפכה ותיקון בעניין זה, לא היינו מאמינים. אבל כיום רואים את זה בחוש כמה לומדים הלכות לשון הרע של החפץ חיים. יש מהפכה בזה. וקובעים בזה לימודים. ויש אלפים אלפים שנבחנים על זה. ויש כנסים ושיעורים ומבצעים מעלונים לאנשים בטף. אמנם צריך עדיין חיזוק, אבל הציבור בכללותו מתעסק בדרכים להתחזק בזה. יצאו שלטים, לשון הרע לא מדבר אליי. וגם אצל היחידים, יש לכל הפחות פתח כחודו של מחד לתשובה בעניין זה. דבר חמישי, צדקה וחסד. מבואר בחפץ חיים כי התיקון לשנאת חינם זה להרבות באהבת חינם ובחסד וצדקה. והיום יש אימפריות של חסד. לכל סוג של עניין וצורך יש מוסד חסד מתאים, ואלפים אלפים מתנדבים בגופם בממונם. ורואים ריבוי צדקה באופן מדהים של רבבות עמך בית ישראל מכל העולם, וכולם משתתפים כאחד לסייע לכל מיני סוגי הצלות ורפואות רוחניות וגשמיות, מחזיקים תלמידי חכמים וישיבות, עזרה בתשובה, וכידוע גדולי ישראל שליטה כבר התבטאו שכל כך הרבה צדקה ובצורה כזאת, ובהתנדבות לעניים הגונים לא היה מימות עולם. בגמרא בבבא בתרא תת מבואר שרק נתינת צדקה לעניים מהוגנים מקבלים שכר כראוי. וצריך זכות מיוחדת לפגוש כאלה. בזמננו רואים שהקדוש ברוך הוא סובב לכולם שיוכלו לזכות במעלת הצדקה המושלמת, ולפגוש בעניים מוגנים, וכל זה כדי שנהיה ראויים להיגאל. גם בשמירת שבת, שבה תלויה גאולה, מתבונן יראה שיש חיזוק גדול בלימוד ובעיון בהלכות, והרבה ספרים נתפסו לכל סוגי אנשים, וקל יותר לאנשים לשמור שבת, ואין את הניסיונות שהיו בעבר כמו באמריקה, של חוסר פרנסה למי שלא שומר, למי ששומר שבת. ואפשר לשמור את השבת, עם שעוני שבת, עם התקנים מיוחדים למקררים, למזגנים, לכל הדברים. גם בכיבוד השבת יש חיזוק גדול. הרבה מישראל מוציאים כסף רב מדי שבוע, בשביל לא להשתמש גם בחשמל, אלא בגנרטורים. בעניין צניעות, רואים בשנים את עוררות, הרבה ספרים, עלונים נכתבים, הרבה נבחנים על זה, יש כנסים על זה, יש גדרי צניעות באוטובוסים אפילו, במקומות מסוימים. אמנם הסיטרה אחרה פרצה גבולותיה, נגד הקדושה, גם כן כמו שלא היה מימות עולם, אבל זה סימן לגאולה. כי בדור שבן דוד בא בית הוועד יהיה לזנות, והחוצפה תסגה. אבל ההתחזקות ללחום נגד זה מקרב את הגולה. כך כתב מכתב מאליהו, יסוד גדול, שהרבה מהניסיונות שיש לנו זה נתחזק ללחום נגדם. ואנחנו צריכים להתגבר על הניסיונות. בציבור היראים נלחמים נגד הרבה דברים שיש בהם ניסיונות. ובזמננו הקדוש ברוך הוא סיבב שרבבות יחרטו ברית לגמול חסד זה עם זה. התנא דבי אליהו פרק כ"ג ג' אומר, כשהיו ישראל במצרים נתקבצו כולם אגודה אחת וקרתו ברית שעשו גמילות חסד זה עם זה. מצווה זו שהייתה בידם באה לפני הקדוש ברוך הוא והייתה נוחה לפניו יותר מכמה מצוות שלנו. וכמו שהם נגאלו בזכות זה אז, כך נגאל גם אנחנו. וככה הם ביטלו את הגזרות של פרעה. הם מימנו את שבט לוי בכל ה-210 שנה. הם עבדו משועבדים, לוי למדו, והם מימנו אותם ולא התעוננו. לא אמרו פרזיטים. בזכות זה יצאו ממצרים. והנה כל אחד רואה שיש כל מיני ערבויות, ערבים זה לזה. שאם אחד נפטר, מפרנסים את האישה והיתומים, בלי הבדל של עדות וחוגים. יש חיזוק עצום באחדות באהבת ישראל. אין ארגוני חסד כמו שיש אצל החרדים. אין. אפילו החילונים נהנים מזה. ונתקבצו כולם באגודה אחת וקרתו ברית שעשו גמילות חסדים זה עם זה, כדי שנהיה ראויים לגאל. וגם רואים שהצדקה מתקיימת בפרהסיה. יש ריבוי צדקה. ויש גם מובחנוני בזאת. והשם פותח ברכה. ויש פרסום. וזוכים לדברים גדולים בזכות הצדקה, מה שלא היה עד לשנים אלו. יש אבל שמסתכלים על המצב בצורה שונה. חשוב להדגיש שעדיין לא הוכשר הדור, כי אדרבה כל זה סובב משמיים מחמת ירידת הדורות. בעבר למדו גם כשהיה קושי וטלטולי דרך. והיום הקדוש ברוך הוא גלגל שיהיה יותר קל בגלל החולשה של הדור. אמנם התורה התרבתה בכמות, אבל יש ירידה באיכות. מצד אחד הלימוד והמצוות התרבו מאוד בכמות, קל לעשות. אבל אנחנו לא יודעים איך להעריך את הכמות של הרבבות העושים מצוות בקלות, לעומת איכות של מיעוט שעשו בעבר מצוות ועמלו בתורה מתוך קושי ומסירות נפש גדולה. שהרי טוב אחד בצער ממאה שלא בצער. בעיקר שכר התורה הוא על העמל והיגיעה והעיון. כמו שאמר החזון איש, כל סגולות התורה נאמרו על העמל והעמל. היום הקדוש ברוך הוא חסך לנו עמל והגיעת צדדיים כמו נסיעות וכדומה, וגם זמן של חיפוש בספרים, וגם נחסך לנו הקושי שהיה פעם בגלל טעויות רבות שהיו בספרים, אבל בעקבות כך שהכל נעשה קל, ויצאו לאור ספרים להקל על עצם הלימוד, כמו באורי הגמרא וכדומה, אמנם בזכות זה נתרבו ספסלי בית המדרש, אצל בעלי תשובה, בעלי בתים, אבל יש רפיון בעמל והגיעה בעיון ובסברה אצל רבים אחרים. אמרנו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לנו ביזיון, שנהיה בלי תורה ומצוות. אז יש גם מעלה בריבוי, בכמות. אבל למעשה, בוודאי עיקר המעלה, ריבוי האיכות. וכל יחיד שיכול להתעלות באיכות, ובעבודת התפילה והתשובה, הוא פועל לאין ערוך בכל העניינים לקירוב הגאולה, יותר מרבים שעושים את כל זה ללא עמל ותעלות ושלמות. ומבואר בחפץ חיים שהיחידים הצדיקים שמתעלים בשלמות יכולים להביא את המשיח. בזכות כל אחד ואחד העמל בתורה ושומר מצוות מתוך קושי, בעמידה נגד הניסיונות, מכריע כנגד הרבה רשעים. באדרבה, בזמן שנתמעטו העובדים בעמל ובשלמות, אלו שכן עמלים על כך, הם חשובים פי מאות יותר מאחרים. גם בעניין ריבוי הצדקה, מצד אחד איכות המצווה ירדה, כשהכוונה היא לשם סגולות או רווחים אישיים, ולא רק לשם שמיים. ונתבאר כיוון אחד, שמראה שהקדוש ברוך הוא מסבב גם ריבוי כמות, וגם שחותמים ערבות, כדי לזכות את כלל ישראל בתשובה זו, לכל הפחות בדרגה נמוכה. וכמובן שאינו דומה מועטים העושים את המצווה לציבור שלם. ודבר גדול ביותר זה נס החזרה בתשובה, שהרמב״ם מבטיח בהלכה, שישראל בסוף גלותן עושים תשובה ומיד הם נגלים. כבר הבטיח התורה אומר, שישראל בסוף גלותן עושים תשובה ומיד הם נגלים. ועל זה נלמד אחר הצהריים לקראת שבת, ובינתיים נודה לקדוש ברוך הוא, הכל יודוך והכל ישבחוך. והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך. והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך. והכל, והכל, והכל יאמרו. אין קדוש כשם, הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת בקורא, עונג שבת, ישמחו במלכותך, שומרי, שומרי, שומרי שבת וקוראי עונג שבת. עם מקדשי, מקדשי, מקדשי שביח שבת. עם מקדשי, מקדשי, מקדשי שביח שבת. ישמחו במלכותך. שומרי, שומרי, שומרי שבת וקוראי עונג שבת. ישמחו במלכותך. שומרי, שומרי, שומרי שבת וקוראי עונג שבת. שבת ויצא, ויצא יעקב. שבת שלום. רבי חנניה בן גמליאל אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, לפיכך ירבו להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.